נינג'ה אמיתי לא מתאמץ. נינג'ה, מבית שריג אלקטריק, היבואן הרשמי. נינג'ה. וזה מוכן.
ביחד, ברדיו תל אביב. פודפיד, עם מילה אלפרט וגיא קימחי.
שבת שלום מילה.
שבת שלום גיא.
מה שלומך?
אני בסדר. אני מצטערת שזה נגמר.
מה?
הפסקת אש, אתה יודע.
תחתרת רכבת הרי עם כל השבוע זה...
וואו, זה היה מטורף, זה מלחיץ כל כך. אבל דודה של מישהו שאני מאוד אוהבת חזרה, ויש עוד אנשים שאני מאוד אוהבת שיש להם אנשים בפנים. ו... אתה יודע, אני לא אסטרטגית גדולה.
תראי, אנחנו... אנחנו תקופה מאוד מורכבת, ואני יכול להגיד לך שאני מוצאת עצמי הרבה פעמים בתקופה האחרונה, מכירה את המונח הזה, אוכל מנחם,
מוצאת עצמי... באת לעצבן.
אני מוצאת עצמי הרבה פעמים מכין לי... דעת, אוכל מנחם זה מילה מאוד גדולה, אבל כל אחד יש אותו אוכל שמנחם אותו.
או...
עכשיו, אז אני מוצא את עצמי הרבה פעמים עם האוכל המנחם, בדרך כלל הוא מנחם אותך בפחממות, הפחממות מאוד מנחמות.
איזה פחממות מנחמות אותך, גיא קמחי, שם משפחה יותר פחממתי מזה, I couldn't find.
נכון, נכון, אבל בואי.
תגיד לי, באמת זה מעניין אותי.
פיתות, כל מה שבפיתה הולך, פיתה זה מצוין, את יודעת. אם זה מתוגן גם בתוך הפיתה, אז זה בכלל כאילו דאבל מנחם.
הכי מנחם זה פיתה עם שקדי, זה מאוד מנחם.
אז זהו, אז איך את מתייחסת לאוכל מנחם? מה זה אוכל? יודעת, זה איזשהו באזוורד שלמדנו, אני למדתי את זה בתוכנית בישול, אגב, איזה אוכל מנחם.
אני, הייתה תקופה שהיו אומרים כזה, כאילו זה היה מין בב חיבור כזאת, אז המנחם הזה, אני רואה את זה, זה כמו אבקות מרק של העברית, זה שאין לך כוח להתאמץ, להגיד משהו, זה אתה אומר משהו כללי, ואז זה מאוד מדבק, ואנחנו ארץ קטנה, ועכשיו אנחנו ארץ קטנה גם במצוקה מאוד גדולה, אז אתה רואה שמשתמשים כל הזמן באותה מילה, בלי לחפור לשורשים שלה.
אבל הוא באמת מנחם, הוא באמת מייצר לך
האם מלחמה. האם אתה מאמין שמה שמנחם אותך, מנחם אותי, מנחם את רוני העורכת שלנו?
בגלל זה משהו שהוא מאוד מאוד כללי, סתם לדוגמה. יודעת מה, אני קצת קראתי על העניין הזה של אוכל המנחם, מה הוא עושה, אוקיי? Okay? אוכל מנחם, בסופו של דבר, יש לו כמה דברים. אחד, את הערגה, את הגעגוע. לרוב אנשים ימצאו את האוכל המנחם שלהם במאכלים שהם אכלו בתור ילדים.
נכון.
כשהילדות המוגנת, נכון. זה היה תמימה.
זה לא, אז הרבה פעמים אני חושב, תראה.
שאלי אותי מה האוכל הכי מנחם שלי.
שלך?
קיצ'רי.
לא קובה?
לא, קיצ'רי. עם אשל כזה ככה למעלה.
עם אשל חצי ספר לשמוע, אבל קובה זה הרבה עבודה בשביל לנחם את הילד. תראה, זה מושג שיוצא מארצות הברית בשנות ה-70, 80. של שנים שהן באמת מבאסות, מבאסות כלכלית, ויש את המלחמה, ויש את המשבר, משבר נפט, יש הרבה מאוד דברים.
כן.
אנחנו מוצאים שם האומה בדאון, ובמקביל גם מתחילים כל מיני מטבחי מוצי פוצי להיכנס לארצות הברית, הנובל קוזין, מנות קטנות, מנות מדוגמות, כן. ואז בעצם האוכל המנחם, כמו הקומפורט פוד, מה שהם מדברים עליו, זה בדרך כלל... איך קוראים לה ספגטי הזה שלהם?
מק אנד צ'יז.
או מיטבולז עם ספגטי. או... כן. אבל מחקרים שנעשו לגבי הדבר הזה, זה... אין הגדרה גורפת לאוכל מנחם. בסופו של דבר, אם אני כן. מדבר עם מישהו שנולד בשנות ה-50, אז האוכל המנחם שלו יהיה משהו אכל בשנות ה-50. זה יכול להיות אוכל לחלוטין תעשייתי, כי זה מה שאימא שלו פתחה, השימורים שאימא שלו הגישה. אני חושבת שאוכל מנחם,
כן.
זה מה שאצלנו בארץ ישראל קראו אוכל ביתי, אולי אפילו במקרים מסוימים אוכל מסעדות.
אוקיי.
אלה מאכלים שיש להם קשר עם הילדות של הבן אדם, אלה מאכלים שבאמת יש בהם שפע, יש בהם טמפרטורה חמה, אני לא חושבת שסשימי יכול לנחם, אפילו ילד יפני לא יבחר בו, אבל בעיקר אני חושבת שזה...
יש תמיד אבל גם שילוב, יש תמיד שילוב של... פחממה ומתוק, כי זה...
לא, מתוק, דיבור, מתוק לא דיבור, נכון.
שמעתי
מתוק,
דיבור לא. על סרטונין ודופומין, לא. וכל מיני כדברים שמשתחררים בעקבות.
אני בזמנו ניסיתי להבין למה בשר בלחם זה עובד כמעט בכל תרבות. בשר בפחממה, כן? אתה מי הלף אותי משוארמה?
לחמת ג'ון.
אז שם באמת דיברו על כל ההפעלה של חומרים שגורמים לנו להרגיש מאושרים, בין לחם לבשר. אני לא חושבת שהסוכר הוא במקום ראשון, זה הרבה פעמים מתאים איזשהו, אבל זה מאוד מאוד תלוי במי המדובר. אני כן חושבת שלטמפרטורה, כמעט ברוב הדוגמאות שתמצא, זה נמצא שם, אבל אני אגיד לך למה אני לא אוהבת שכולם אומרים את זה, כי יש משהו בזה שכולנו אומרים את אותו דבר, בלי להתכוון לאותו דבר.
אבל זה תחושה.
זה לא, אבל לא, זה תחושה.
התחושה היא אותה תחושה, האוכל הוא אחר, התחושה היא אותה תחושה.
אני רואה איך אנחנו מוחקים ניואנסים, מוחקים את היכולת להרגיש, זאת אומרת, אנחנו מתחילים לשווק תחושות.
Okay.
וזה מה שאני מצטערת עליו. אנחנו, זה כמו שאנחנו, אני אנסה להישמע לא יותר מדי מוזרה, אלא יותר ברורה. אני אתן לך דוגמה אחרת. שאנחנו מדברים על המטבח היהודי, כשהגיע לארץ ישראל, המטבח הציוני עשה איזושהי האחדה. איבדנו הרבה מאוד ניואנסים בתוך הדבר הזה, הרבה מאוד מהאינדיבידואל נמחק פה במפעל הציוני. כי מאלף ואחת סיבות שאני לא אפרט אותם, אולי ביום עצמאות, תזכיר לי, נחזור לחפירה הזאת אז. אז גם פה, שאנחנו אומרים אוכל מנחם, ואז מתחיל הדיון, ואז מתחילים להגיד, אתה יושב ואומר, זה חייב שיהיה פחמימה, וזה צריך להיות מתוק, וזה, ואתה לא יחיד.
אני רק אדייק את מה שאני אומר.
אנשים לא מקשיבים לעצמם יותר, זה מבאס.
אז אני רק אדייק את מה שאני אומר, אני לא אומר שצריך להיות פחמימה, אני אומר שלרוב רואים שזה פחמימה או משהו מתוק, אבל אני חושב שהנחמה היא התחושה, וזה התחושה שהאוכל מייצר, אז האוכל הוא לא משנה מה אוכל, אלא מה אתה מרגיש אחרי שאכלת את האוכל הזה.
דייסות הרבה פעמים יכולות להיות אוכל מנחם, כי שוב זה מזכיר איזשהו ילדות. פסטות, כן. אני חושבת שהמתוק דווקא בדוגמאות שעולות לי בראש עכשיו, הם לא כיכבו.
אני התנחמתי יופי יופי השבוע עם מתוק, רק שתדעי.
מה התנחמת? כן, בוא תספר לכיתה.
אנחנו לא התנחמנו עם איזה מאפה טעים מקודם, שהיה מתוק וטעים. התנחמנו פה ביחד אפילו.
זה לא היה אוכל נחמה. בוא, לא כל מנש זה נחמה, בוא. עכשיו אני בכלל מבינה שאתה מבלבל בין מנש לנחמה.
יכול להיות, כל אחד איפה שהוא מוצא את הנחמה, אגב, אבל
אני חייב... מה מעט הילד גדול בקרחה, כדאי שתבדיל.
אבל אני חייב להגיד לך משהו אחד, אחרי שאמרתי לך שאני חושב שהאוכל הוא מנחם, אז באמת, דיברנו על זה השבוע הרבה, על הנושא הזה, וקראתי וגיליתי שנאסא עשו מחקר. האם יש דבר כזה אוכל מנחם?
כן.
הם לקחו אסטרונאוטים וחלקו אותם לארבע קבוצות. חלק נתנו להם אוכל so called מנחם, כן. שבנוי מכל המקומות האלה. חלק נתנו להם אוכל שהוא טעים, נגיד פופקורן. חלק נתנו להם, תקשיבי.
רגע, כולם שמעו את הדוגמה לאוכל טעים, נגיד פופקורן?
לא, אוכל שאוהבים, לא אוכל טעים, אוכל שאוהבים. ולחלק נתנו חטיף גרנולה וחלק לא נתנו להם כלום. ולא נמצא שום קשר בין רמה. אז אחרי שטענתי בחמש דקות, שש דקות האחרונות, שיש דבר כזה אוכל מנחם, אז את צודקת, אין דבר כזה, זה משהו שהוא באמת נמצא.
עכשיו תגיד לי, גיא קינחי,
כן.
אם אתה אסטרונאוט,
כן.
מה יש לך להתנחם אם אתה...
אם עושים עליך ניסויים כל
היום. לעזוב אותך, לא, מה צריך לנחם אותך? אתה כבר נגעת בשמיים, נגעת בירח.
בגיל 11 היא תאהבה במטבח, ועם השנים פיתחה תשוקה לאפייה וחלמה ללמוד קונדטוריה. עם השנים פיתחה קריירה בתחום התיירות, עד שהחליטה להגשים את חלומה ולהשתתף בתוכנית משחקי השף. מאז הקורונה יוצרת תוכן קולינרי, קונדיטורית, מצלמת ומפיקה תוכן לחברות מסחריות, מפתחת מתכונים, מטיילת, מצלמת ואוכלת. שלום לבתיה שורק.
וואו,
שורק,
שורק, שורק, שורק. מה
הנחל? מה שלומך?
בסדר, גמור, כאילו, אתה יודע, המצב, אבל...
מטיילת איפה? מטיילת עולם או מטיילת ברגע לחוצה ישראל ככה הולכת מזיע?
וואו, לא. יותר בקטע של פודי לגמרי, אני מטיילת, אבל גם במדינה היפה שלנו וגם בחול. וגם כן, אנחנו כמה מטיילים, לא מטיבי לכת ארדקור, אבל לגמרי עם המשפחה.
מה זה בקטע של פודי? את בונת את הטיול דרך הפודיות?
כן.
דרך איפה אוכלים, דרך איפה הולכים?
ממש ככה, אני ויש לי חברה טובה, אפרת רענן, שאנחנו פשוט... מטיילות מלא, שוב, גם היינו אמורות להיות עכשיו בפראג.
אל תצטערי, פראג זה לא גם כן, אני הייתי צריכה, אני הפסדתי קוריאה ביפן.
האמת היא שהקור, אמרתי איזה מזל שאני לא שם, כי הייתי קופת למוות, אבל כן, אני בעיקר מה שמוביל אותי, 95% מהטיול זה אוכל, והשאר זה בבין לבין. בוא נגיד שאני ושופינג זה פחות, למשל, הנסיעה היא לגמרי, כל נסיעה היא לגמרי ממוקדת בכמה שיותר לטעום, כמה שיותר לחוות, לקבל השראה כמובן, הכל מהכל, אבל זה, זה, זה מה שמאיר אותי.
על איזה מטבח גדלת?
אני חצי מרוקאית, חצי צרפתייה. אני אדייק שהאוכל עצמו, אמא שלי בעצם, אמא שלי כשהיא עלתה לארץ מצרפת, היא לא ידעה לבשל, והיא למדה מחמתה אוכל מרוקאי, אז בעצם גדלתי על אוכל מרוקאי. אני לא מגדירה את עצמי מרוקאית הארדקור, לא יודעת למה, כי כאילו יש הכל מהכל אצלנו. אמא שלי כאילו, אני חושבת את זה תוך כדי, אני מבינה למה אני כזאת היא גם ורסטילית, כי כאילו אנחנו אוהבים הכל מהכל, אבל כן, מרוקאי, בסוף.
כי הפיד שלך, שהסתכלתי, אמרתי לגיא, יופה. אז הוא אמר לי, לא רק, אבל אז המשכתי ואמרתי לו, אבל היא יופה.
ה-DNA של זה...
נמשכת לבצקים.
יש לי באמת אהבה לא ברורה, או כן ברורה למי ש... מה שנקרא זר לא יבין זאת, אני לא יודעת להסביר את זה, אני פשוט, בצק הוא פשוט... עושה לי, בהכי פשוט, זה לא צריך להיות עכשיו איזה בצקי מחמצת וזה, קילו בצק של חלה או של עוגת שמרים, וזה פשוט, אני לא יודעת, אני גם אף פעם לא יודעת מה אני מכינה, צורך העניין, אני מכינה בצק, מניחה אותו, מסתכלת עליו, התחילה לחשוב, פותחת קצת מגירות, מחפשת כל מיני עזרים, וזה קורה, וזה פשוט קורה.
בצק זה החיים, בצק זה פשוט כאילו הוא מייצר.
בהמשך לפחמימות.
לא, אז זהו, בדיוק התחלנו את השיחה פה, התחלנו לדבר פה על אוכל מנחם, בתחילת השיחה, מה זה אוכל מנחם. עכשיו אני, כשאני מסתכל על הפיד שלך, היא רואה את הבצקים.
אני ראיתי שמרים.
האמת היא שזה די יצירות בעיניי, זה כאילו, כאילו מי ש... אני רואה את זה, כל חלה שלי לצורך העניין, או כל מאפה, או כל זה, בעיניי כאילו סוג של... זאת יצירה, אני ממש... אבל כל אחד רואה את זה אחרת.
זה משהו שבא לך לחבק אותו, האוכל שלך זה אוכל שמאוד... יודעת מה? אני מכניס את האוכל שלה בתוך, תחת הקטגוריה של אוכל מנחם, את הבצקים האלה ואת כל הזה.
הוא מקרה לך הרבה זמן, אני הייתי בטוחה שאתה שולף את זה על הוואן, כי רגע,
אבל קטעתי אותך, מה רצית להגיד משהו?
לא, רגע, אני רוצה
שום. מה העמדה שלך בנושא הזה? את מתחברת לזה שיש מאכלים שאת אומרת, וואלה, היה לי יום קשה, בא לי עכשיו את הדברים הקטנים האלה.
אז אני חושבת שצריך לזקק את זה, כאילו, עכשיו הקשבתי לכם, ואני חושבת שצריך לחלק את זה לקטגוריות.
הקשבתי לכם, ואילה צודקת.
גם, נכון.
אני שמעתי אותך אומרת את זה שנכנסתי
ואמרתי, אילה צודקת. אז קודם כל, אילה צודקת, היא תמיד צודקת.
לא, ממש לא.
לא, פה בא. סתם. אני אגיד לכם מה. אני חושבת שצריך לקטלג את זה, יש נחמה ויש נחמה. אני בחודשיים האחרונים, שבאמת אני חושבת הכאב שלא חוויתי מעולם.
ברור.
ופתאום התחלתי לאכול מתוקים, שאני לא אוהבת מתוקים, אמנם אני קונדיטורית.
זה קרה לי, התחלתי לאכול מתוקים, בדיוק.
ואני כשאמרתי לך, אמרת לי זה מנץ' ואתה לא יודע להבדיל בכלל.
אני לא קראתי איזה אוכל מנחם, אני בפירוש, אבל התחלתי לאכול הרבה יותר ממתקים.
למה? איך את מסבירה את זה לעצמך? למה התחלת לאכול יותר ממתקים?
אני...
היית צריכה אנרגיה זמינה.
אני מקשיבה לגוף שלי, ומה שרוצה הוא מקבל, אני לא שואת אותו למה.
יש, אני... האמת היא שפתאום קלטתי שבשלושה שבועות האחרונים, שבועיים האחרונים, העליתי מתכונים, שהם בעצם נוסטלגיים לגמרי, שזה למי שמכיר בורקוקש, אבל שעושים את זה עם פתיתים, עם חלב, מכירים?
בורקוקש.
מה זה? עושים את זה עם סולד ברמה העקרונית וחלב, בהארדקור.
זה קוסקוס יותר גס, בדרך כלל עושים אותו ליולדות הרבה פעמים.
בפורים גם עושים את זה.
בפורים, ויש בו מתיקות.
נכון.
מה זה, עם חלב כזה?
חלבי.
כמו אורז עם חלב כזה שעושים?
ממש ככה. אז יש קיצור דרך שעושים את זה עם פתיתים. וזה טעים ומנחם. זו נגיד בעיניי נחמה גדולה.
את לא יכולה להיכנס ולהגיד אילה צודקת ואז להשתמש בטרמינולוגיה שלי.
אני, למשל, ברגע שאמרתי לי... ברגע שאומרים לי משהו שבושל בחלב, אין, זה סיוט חיי חלב.
כן?
זה לא רק שזה מנחם אותי.
קודם כל זה אינדיבידואלי.
Haven't we suffered enough? זה מה שעולה לי בראש. זה מה שאני גם אומרת. את יודעת, יש אנשים שיגידו לך שהנחמה שלהם זה לטבול לחמניה או סופגניה בשוקו עם חלב. אני, בא לי למות, קשה לי עכשיו להגיד את זה, כי זה גם אני מתחילה לדמיין. זה זוועה בעיניי.
אני באמת חושבת שבסוף זה עניין של ריח. זה עניין של ריח, זה עניין של זיכרונות. באמת, יש דברים שאתה פשוט, אין מה לעשות, יש התניות שאתה מילדות. באותו רגע מה הרגשת, מה חווית, אם זה היה טוב, זה הולך איתך לכל... בקיצור, הנחמה שלך והנחמה של מישהו אחר היא פשוט שונה.
אבל עוגת ביסקוויטים שלך הייתה יכולה לנחם אותי בקלות.
נכון, עכשיו
אני התקעתי.
איך לא הבאתי שום דבר?
אז רגע, אז מה, על איזה מסלול את הולכת בעצם? איך את מגדירה את עצמך? כי באמת היה לנו קשה להגדיר וגם למדת קונדטוריה ו...
אז אני אגיד לך מה, אני... כשיצאתי ממשחקי השף, זו הייתה הפעם הראשונה שחטפתי.
משחקי השף, מתי היית?
השתתפתי במשחקי השף קונדיטור לפני, וואו, 5 שנים? Okay. 5 שנים בערך.
זה שעוד מאיר אדוני היה בחבר השופטים?
לא, לא.
לא?
הייתי עם יוסי ו... לא, לא היה את מאיר אדוני.
אוקיי.
Okay. למה הלכת בעצם? רצית מה, להתפרסם?
האמת
מה?
היא שלא.
היית בלוגרת אז?
שהייתי, לא, פתחתי בלוג אפייה, ממש, אפילו פתחתי אותו, אבל הוא עדיין לא היה אונליין. זאת אומרת, פתחתי רק כי רציתי נורא,
אבל
הוא היה ממש ככה, ופנו אליי בפייסבוק שלבוא להתארח התוכנית, לא רציתי בהתחלה, ואז אמרתי, טוב, אולי כן, אולי לא, יאללה. כאילו, התחלתי להריץ את העניין, וביום של האודישן כמעט לא הלכתי, ממש הכנתי את הכל, ופשוט ישבתי איזה חצי שעה בבית, ובעלי אומר לי, תלכי, אני אומרת, אין מצב, אני לא הולכת, דדדדד, בסוף הלכתי.
מה הכנת לאודישן?
וואו, עשיתי איזה משהו, איזה... קוביית מוסק, אני אפילו לא זוכרת, היא ממש, שהיום נגיד, אני מסתכלת ואומרת, וואו, זה הכי לא אני אז, היום, כאילו אז זה היה כאילו נראה לי, שוב, יציאה מהקופסה והכל. ממש התביישתי להוציא את הכל מהצדנית. הייתי מאוד, כאילו באמת, היום, ולפני 5 שנים אני בן אדם אחר לגמרי, אבל רגע, מה שאני רוצה להגיד, הכי חשוב, זה שכשהחוויה של משחקי השף בעצם, זה כשהייתי שם, חטפתי את הסתירה, והתחקיר שם, היא התחילה לשאול, עברתי כאילו כמה שלבים, ואז הגעתי לתחקיר, ואז היא התחילה לשאול אותי שאלות, ואז, איך קפצתי פה מנושא נושא? רגע.
תוכנית עם הפרעות קשב, זה בסדר, אתה חייב.
זרם תודה, זה מנחם אותי, אני מרגישה נוח.
לא, שם הרגשתי פשוט שבתוכנית הזאת הבנתי שאני צריכה לקבל את הסתירה הזאת, להתעורר על עצמי,
מה זה? איזה שאלות היא שאלה אותך?
היא שאלה אותי שאלות.
זה זעזע אותך.
אתה יודע איך זה בתחקיר, שהם מנסים לחפש כזה, אתה יודע, כל תוכנית בשביל להבין.
למצוא איפה הדמעות,
למצוא לחפש. אמרת, תקשיבי, את לא תמצאי פה שום דבר, הכל בסדר, אני כאילו, אני נורמטיבית לגמרי. ואמרת לי, את לא נורמטיבית. את מאוד מוכשרת, את מאוד יפה, טה-טה-טה-טה-טה, ואין לך ביטחון עצמי.
קאט בטסטמוניה לדבוכה שם, ומספרת
אני יושבת שם, ואני כאילו, תחשבו, אני הייתי בת 35, 36, ילדה, בת 24, מדברת אליי ככה. עכשיו, זה היה כזה, אוקיי. יצאתי משם, הייתי בשוק של חיי, ושם כאילו חטפתי את הסתירה, ואמרתי שאני חייבת להתעורר על עצמי. ומאותו רגע,
מה הייתה הסתירה, אבל? מה גילית?
ילדה בת 24, תגיד לי שאין לי ביטחון עצמי, אז כנראה שהמצב פה לא...
אבל מה עשית עד אז? מה עשית לפני זה?
הייתי בענף התיירות, שנים. בענף התיירות, אבל לא עשיתי משהו עם הקונדיטוריה. למדתי קונדיטוריה אצל בסטלה, אצל אורן גירון, אבל לא עשיתי משהו.
מורים טובים, אבל רגע, בענף התיירות מה עשית? מדריכה או במשרד?
הייתי ענף התיירות בחול, הייתי גם אופרציה, הייתי גם סוכנת נסיעות, גם FIT, הייתי גם בשיווק, הייתי הכל. מקדמת מחירות, עשיתי הכל, את כל הזה.
אני רוצה רק לשאול אותך משהו, דווקא שחק אותך משהו שלא עשיתי עם אף אחד עד עכשיו, אבל בגלל שיש לך באמת הרבה מאוד שמרים והרבה מאוד מילואים, אני רוצה לבקש ממך כמה, נגיד קקאו, איזה תבלינים הוא אוהב, בתוך הוגות, בכל ה...
וואי, אני וקקאו פחות.
פחות? דווקא התרשמתי...
חוץ מבראוניס שאפשר את זה, אבל קקאו פחות.
באמת?
משהו, אוקיי.
אז מה את כן?
קקאו הוא לא קצת אגרסיבי?
יש לקקאו נטייה, יש לקקאו נטייה לייבש מאוד את הבצק.
אז בשמרים אתה עדיפי שוקולד על קקאו?
חד משמעות. סליחה, בקקאו את יכולה כמובן להרבב יחד עם חמאה וסוכר חום, ואז יש לך מלית נהדרת ונוסטלגית ומנחמת, שלגמרי את יכולה לשאוב את זה בעוגת
שמרים. ואיזה תבלינים את אוהבת בעולם הזה של השוקולד?
האמת היא שאני כאילו יחסית בזה מאוד מתונה. אני לא שמה, יש אנשים שאוהבים לשים נגיד חריף עם שוקולד, למשל, זה לא, פחות.
את אוהבת לשים חריף עם שוקולד?
אני אף פעם לא הבנתי את החיבור הזה.
שילים שוקולד, אני מאוד אוהבת, אני לא אוהבת קינמון.
וואי, אני דווקא אוהבת.
קינמון.
אני אגיד לך מה אני לא אוהבת זה.
אגב, מה שהיא אמרה, איך קראת לו?
ברקוקש.
ברקוקש.
זה עם קינמון הולך, לא?
כן, מי שאוהב זה.
קינמון לא, קינמון זה אחלה, זה
תלוי במידה. יש פער מאוד גדול בין הטיבול של מרוקאים יהודים לבין טיבול של מרוקאים מוסלמים. אני, המחשבה שלי, שהיא באחד הטיולי אוכל שהוצאתי למרוקו, הייתה שהסיבה לזה זה שהיהודים היו סוחרי תבלינים. תבלינים היה דבר מאוד מאוד יקר, מאוד מאוד, יצאו על מלחמות, הקיזו דם בהיסטוריה האנושית על שליטה בסחר בתבלינים. אבל בגלל שליהודים היה, כי הם סחרו, כן. אני חושבת שהם טיבלו יותר. נגיד, אתה הולך בשוק של מרקש, אז יש את השיפודים הקטנים, הנה נחמה, הנה אני מתניע רעב. זה שיפודים קטנים, נגיד, של תלה עם ליה, אבל הכמון, שמים אותו בצד.
כמון, נגיד.
או תג'ין, כל התבשילים שלהם, אז תבלין הזמן, אתה יודע, זה של כל הלילה. אבל הרבה יותר מתון. בעל האש אתה מטבל לעצמך, אבל בקדרות שלהם, בתג'ינים, או כל מיני כדי חרס שמתבשלים לילות שלמים, יש הרבה הרבה פחות תבלינים ממה שאנחנו מכירים אצלנו. הרבה הרבה פחות, הרבה יותר שקט בדבר הזה. ובאפייה, שזה היתרון של האסלאם על היהודים במרוקו, הרבה מאוד חמאה, וגם לא טיבולים מאוד אגרסיביים, הכל מאוד שקט. נגיד בסווירה, הרבה מרציפנים, אז הטעם של השקט מאוד בולט, לא מבלבלים את המוח, כמו שאת אומרת על האפייה שלך.
כן, רגע, אמרת לי כמון, אז זהו, נעצרתי.
את אוהבת?
מבחינתי, כל דבר... כל דבר, לדחוף בו כמון. כמון זה, ואני לא מבינה אנשים שלא אוהבים
כמון. חבל.
כמון, אבל זה לא משהו שהולך עם מקומות בשריים יותר?
כן, כן, אני לא מדברת על האפייה, אני מדברת מבחינת בישול. רגע, אני ממש רציתי להגיד משהו, אני מקודם. התחלת להגיד לי, שאלת אותי מה אני בעצם עושה היום, אז שזה יותר חשוב מאשר הבחורה שאמרה לי זה. אז היום בעצם הגעתי למצב שאני סוף סוף יודעת כאילו לזקק. להגיע... מה אני באמת רוצה היום? פעם לא ידעתי, היו שואלים אותי, מה את רוצה לעשות עם עניין הקונדיטוריה? אז את לא מאפייה, לא... פשוט היום, אני קמה בבוקר, ואני מאוד אוהבת את מה שאני עושה, שזה בעצם לייצר תוכן, לפתח מתכונים, לצלם. התחלתי לצלם לחברות מסחריות, כאילו גם בלי קשר לזה שזה עולה, יש, אתם יודעים, יש תוכן שעולה אצלי, אבל יש, אני מייצרת ממש תוכן לחברות מסחריות. וואלה. כן, ממש עושים, אני עושה את זה, והכל בפלאפון.
שאתה אוף קאמרה שזה לאו דווקא מתכונים שלך?
לא עולה אצלי, באים, כן, אנחנו עושים ממש יום צילום, ואנחנו מייצרים הכל, והכל בפלאפון, זה הכי טלפון.
פשוט מדהים, כאילו, למי שקצת שנים בתחום, אתה מבין את ההתפתחות של הדבר הזה, בטח מה זה, אתה חתיכת אופרציה, עושים יום צילום ואולפן.
כמה זמן את בתחום, סליחה?
עכשיו בעולם הזה החדש, מהרגע שהקורונה פצחה, ממש.
מחזור קורונה, מה שנקרא.
כן, וואי, ואני מאלה שמברכים, סלחו לי על הקורונה.
לא, הקורונה, אנחנו רואים את זה בתוכנית הרבה.
היא פשוט באה לי טוב.
היא עשתה פה. אגב, אני חושב שגם עכשיו, בתקופה הזו של המלחמה, היא גם תייצר כמות מאוד מאוד גדולה של יוצרי תוכן, כי אין מה לעשות בתקופות כאלה, גם כשאנשים הרבה בבית, גם כשאנשים מחפשים את האסקפיזם, נמצאים הרבה ברשתות, זה צמיחה.
אני מזהה את זה פחות.
אני אגיד משהו.
תראה שאנחנו ניפגש עם עוד אנשים שיגידו, כן, הפריצה שלי הייתה...
אני חושבת שמי של...
יצרני תוכן חדשים,
יבדות,
אתם חושבים?
כן,
בבדות. אני חושבת שמי שידע... אני חושבת שמי ש... כשהמלחמה פרצה, היה שוק טוטלי לכולנו. והיו כמה ימים שפשוט לא נשמתי, ממש. לא הייתי מסוגלת, ידעת, כאילו, את יודעת, את לא יכולה לקחת את עצמך ולהתחיל לצלם מתכון לא היה לי אוויר. ואז עברו איזה 3-4 ימים, והבנתי שאם אני לא מרימה את עצמי, אני לא מרימה את עצמי באופן כללי, ואני לא מרימה את עצמי כאילו, אף אחד לא ירים אותי. ובאמת, אני חושבת שמי שהצליח במלחמה הזאת, לקחת את עצמו ולעשות עם זה משהו טוב, מה זה אומר משהו טוב? זה כן למצוא את הדרך שלך בתוך המלחמה, לייצר לך שגרת מלחמה, ללכת להתנדב, שזה משהו שמבחינתי הציל אותי מאוד, כן? ולייצר מתכונים שכן גורמים לאנשים לנחמה בבית, אנשים רשמו לי, וואו, תשיבי, זה אור קטן שגורם לי...
איך היית מאפיינת את המתכונים בתקופה הזו? קלים, של פעם?
לרוב כל המתכונים שלי, אני באמת מנסה להנגיש ויצירתיות באופן שהוא כאילו מנגיש, אבל אני חושבת שכן, מה שאמרתי, שהם גם מנחמים, כאלה דברים שמכניסים אותך למטבח באופן כליל, ומייצרים לך איזשהו זיכרון ילדות, כמו ביסקוטי, למשל, השבוע העליתי, ואנשים כאילו אז כן, מתכונים שגורם לך לקום ולהכניס את עצמך ולהירגע. כל העשייה הזאת היא תרפיה. לקחת בצק ולשחק עם בצק זאת תרפיה לחלוטין, גם אנשים שפחות אוהבים.
יש בעולם האוכל, ראינו את זה הרבה מאוד, אם כבר מדברים על המלחמה, כמובן שאת העניין הזה שאיך אני מנצל את כמות העוקבים שלי על מנת לעשות מעשים טובים, אבל יש סיפור אחר שבבישול ראו אותו הרבה יותר איזשהו ניסיון להיצמד לסל מוצרים שהוא בא מחקלאות מקומית. בתחום שלכם, איך לומר, גם הקמח, גם זה הרבה מגיע מחול. בטח כשאנחנו מחפשים איכויות גבוהות, אין מה לעשות, אנחנו לא מגדלים לא קקאו, וגם הקפה שגדל פה זה לא, זה לא. אז אני רוצה לדעת דווקא, בגלל שאת באה מתחום של אפייה, אם כן ניסית לייצר לעצמך ערוצים כאלה שמתכתבים עם חקלאות, עם מקומות יצרנים מקומיים?
אז כן, אני רוצה להגיד לך ש... בתקופה הזאת, אפילו התחלתי לקנות פרחים, שזה משהו שפחות הייתי מחוברת עליו, אבל לגבי המתכונים, כן, לגמרי, אני גם כל כך חושבת שזה חשוב, ברמה שיש אנשים שאפילו לא מודעים לזה, וכן, לגמרי, יש לי מתכונים, אני בדרך כלל לא עושה הרבה בישולים, וכן, מצאתי את עצמי לגמרי עושה בישולים, אני מנסה לחשוב עכשיו על איזה משהו בדיוק ספציפי, אבל באמת שבעיניי זה היה כל כך חשוב ברמה שהלכתי לכתוב קרישות ולהעלות את המודעות וזו.
נרתמות מדהימה של הבלוגרים.
את יושבת מולי, ובאמת, רגע לפני שאני מפרדים, אני רוצה להגיד לך שמהרגע שאת ישבת פה באולפן, הדבר היחיד שבא לי ממש כל הזמן שאני חושבת, ולא ראיתי את זה על הפיד שלך, זה לקחת חלה שלך ולטבול בתוך מטבוחה שאיכת.
ויש.
על זה בא לי. לא יודעת למה, על זה בא לי.
זה תמיד בא, מטבוחה. המטבוחה שלה חריפה? חריפה? מה רמת חריפות שלה?
כן, זה תלוי מה אתה. איך אתה? אתה יודע, יש רמות. לא חריפה הרדקור, אבל לקביעות עושה, אתה תסתדר.
אני מאוד אוהבת חריף. בעיקר בתקופות כאלה, עזבי אותך מאוכל נחמה. משהו שיגבר על הכאב שבפנים, חריף שישרוף הכל, וואי וואי.
קונה את זה.
באתי על זה כיף.
תודה רבה שבאתי אלינו.
תודה רבה. באמת, תמשיכי לעשות וננחם, מה שנקרא.
אמן, אמן.
שבת של שלום, שבת מנחמת שתהיה לך.
יאללה, אנחנו נצא לפרסומות עכשיו ונחזור.
שישי בחסות.
נינג'ה אמיתי לא מתאמץ. נינג'ה, מבית שריג אלקטריק, היבואן הרשמי. נינג'ה. וזה מוכן.
ביחד, ברדיו תל אביב. פוד פיד עם הילה אלפרט וגיא קמחי.
הילה, באמת חשבת שאני אשחרר אותך מהאוכל המנחם הזה?
לא.
אני באתי, באתי להתנחם היום. תגידי, יש לך איזה מתכון ככה לתת...
תראה. אני חשבתי הרבה. יש משהו שחוזר על עצמו בהרבה מקרים כשמדברים על אוכל מנחם, וגם במובן הזה אני מתחברת איכשהו לילדות, ואמרתי שאני אתן את הרובד שלי לקציצות. קציצות מנחמות בהרבה מאוד, אתה תראה את זה כשמדברים על נחמה, זה נמצא אצל הרבה מאוד אנשים, זה גם מתכתב עם הטקסטורה הרכה, וזה גם סבתא שלי.
ילדות.
עכשיו, סבתא שלי עלתה לארץ מרוקו בגיל 49, זאת אומרת שהיא לא באה בלי זעפרן ובלי זה, בלי משיה. אצלה הייתה קליפת לימון שהיא התבלין המוליך במטבח. והתערובת הזאת היא ביני לבינה. זה לא הכל שלה, אבל זה ביני לבינה, בהחלט יש פה יסודות שלה. זה חצי קילו בשר בקר, רצוי סלעות וצוואר, ערבוב. חופן פטרוזיליה קצוצה דק.
אוקיי.
אחד בצל קצוץ דק דק דק.
אוקיי.
חלמון ביצה. חצי כף מחוקה של רס אל חנות. שזה תערובת תבלינים, שהיא רס אל חנות, יעני הראש של החנות, כל חנות והראש שלה. אבל אפשר גם בערת, מהעדה שלך. נכון, אתם?
אני לא יודע.
אתם בכלל לא עיראקי? אתה עיראקי, בערת, כן.
אם את אומרת, אני...
חצי כף מחוקה של מלח. קליפה מגורדת מלימון אחד,
okay.
שזה השוס, וכף קדושה, אפילו כף וחצי של סולת.
אז זהו, אני פה רוצה להוסיף משהו, אני מקווה שאני עושה פה עבירה.
מה?
את הלבן של הלחם, את לא מכניסה פנימה?
הרבה אנשים מכניסים, אין דבר, אני סבתא שלי בכלל אמרה שאסור שום פחמימה.
קצת מים וכאלה, רטוב.
סבתא אמרה שהפחממה לוקחת כוח מהטעם של הבשר. זה זיכרון ילדות שיש לי.
אבל מוסיפה לו מושיות כזו
ונעימות. במקום המושיות, לך על הסולת. הסולת עושה משהו שהוא גם אוורירי וגם... עכשיו, אחרי שעשית את המסה הזו ולשת אותה היטב, נמרצות עם היד, לשחרר גם חלבון החוצה, זה חשוב בסיפור הזה, צריך לתת לה מנוחה לתערובת הזאת. אני בדרך כלל משהו כמו חצי שעה, שעה במקרר, אני אוהב את הקציצות שלי מאוד מאוד קטנות. עכשיו מפה, קח את זה לרוטב עגבניות, לאיזשהו רוטב במשפחה שלך, אבל זו התערובת, אני אחזור עליה. חצי קילו בשר בקר, רצוי מאזורים שמנים כמו פלדה, צלעות, צוואר, חופן פטרוזיליה קצוצה דק, אחד בצל קצוץ דק, חלמון ביצה, חצי כף מחוקה של רס אל חנות, אני אישית משתמשת בזור של פרק, אבל כל אחד מה שהוא רוצה, חצי כף מחוקה של מלח, קליפה מגורדת מלימון אחד, כן. מאוד חשוב בעניין הזה, וכף וחצי קדושה של סולת.
מדהים,
קציצות. לשה, 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 אני גם תואמת כמובן, כדי כן, לראות יש הספיק כן. מלח, ומפה תמשיכו קציצות, כל אחד, והסבתא והנחמה שלו.
אז אני גם חיפשתי ברשת כל מיני דברים ששווה לעקוב אחריהם בעולמות המנחמה, והרשת עמוסה, נת, כל אחד עוד מנסה לשחזר, גם דיברנו עם בתי על זה, כל אחד מביא את האוכל של הילדות שלו, ויש שם דברים מאוד יפים. ומה שראיתי, אין לנו פינה מספיק ארוכה בשביל okay. לספר את כל מה שראינו, אז ממש ליקטתי פה, קודם כל, תפוח אדמה, שזה הבסיס של הנחמות, מוקרם, אבל לוקחים את התפוח אדמה, מרקחים אותו, ומכינים במקביל שמנת פטריות כזה, ואז את התפוח אדמה חותכים, מרוקנים אותו קצת מבפנים, אחרי שהוא קצת מושי ורח, ממלאים, מעל זה מוצרלה, מכניסים לטיגון באוויר חם, ויוצא שם, וואו.
גבינה נמסה היא בהחלט מוטיב חוזר.
גבינה נמסה, זה אגב, מחקרים מראים, ואם תסתכלי כל חברות החלב וזה, תמיד המתיחה של הגבינה הצהובה, זה קתרזיס אדיר שקורה במהלך פרסומת, זה נפסה לאנשים תחושה מאוד נעימה, וגם...
יש לי ילדה שהיא באמת אחד האנשים יותר מוצחים שזה, הכרתי, היא רואה גבינה למסע, זה מרתי אותה, מגיעיל אותה, מילדות לא נוגעת.
היא בשוליים בעניין הזה.
כי... מה זה בשוליים? זה...
תראי, okay. עכשיו, כשמדברים על אוכל מנחם, מדברים בעיקר גם על פחממות, ו... אני רוצה, יש מתכון שעשה קובי אדרי, עורך כבוד פה בתוכנית, הוא עשה פיטה עם איג'ה. עכשיו את הפיטה הוא עשה בנינג'ה גריל, בגלל שאת יודעת, את יודעת איך עושים פיטה, אבל אני אספר שנייה רגע למאזינים שלנו, כי לי זה עיף את המוח איך עושים פיטה. תמיד שאלתי את עצמי, מאיפה הגיע, איך קורה הכיס? זה תמיד היה...
אוויר חם.
נכון מאוד.
האמת זה קלאסי לכם, נכון?
אז אוויר חם מעל 250 מעלות. אתה צריך ממש ממש אוויר חם. וזה מייצר את הכיס. תקשיבי, אני, הגילוי הזה הפליט את המוח כשגיליתי את זה. אז בעצם הוא הכין ממש את הפיטה שלו, שהיא חמה ולועטת, ועל זה הוא הכניס לתוך זה, הוא הכניס איג'ה עם בצל ירוק.
חביתת ירק.
כן, חביתת ירק. עם בצל ירוק ותחינה ועוד כל מיני ירקות כאלה, וזה פשוט כל כך מגרה, ואפרופו ילדות, זה באמת טעם של ילדות. אתה לא איפה גדלת, אבל אני מניח שהיא ילדות ישראלית. אחרון, שהוא מאוד מאוד פשוט, אבל גם טוב בחורף, ואני יודע, רואה שהוא, כל חורף כשהוא מגיע, אז יש המון צפיות לדבר הזה, זה ארמונים. לוקחים ארמונים, גם שם צריך לעשות טמפרטורה מאוד מאוד, הטמפרטורה שם צריכה להיות מאוד מאוד חזקה, באזור ה-260 מעלות, אז לוקחים ארמונים, עושים עליהם את ה-X המפורסם, קצת...
בקליפה שלהם, צולבים, כן, באזור הישבן.
תשמעי, אין, אם נגיד מישהו רוצה להיות בלוגר ולהתחיל את הקריירה שלו בתור בלוגר של אוכל, אני חושב שהאוכל המנחם, מה שאנחנו מדברים עליו, האוכל הפשוט של הילדות, זה משהו שהוא באמת ניצחון בטוח. זה תמיד מייצר צפיות, תמיד מייצר מעורבות.
מה שתיארת עכשיו על זה, זה אני בעלם. זה, כי זה נגמר?
ברור.
צולבים וזה?
מה, את הארמונים? לא, מכניסים אותם ואתה צריך... כן, מה צריך עוד לעשות עם ארמונים? מה עוד אתה עושה? זה קלאסי.
אוקיי, אבל איפה הבלוגר פה? במה הוא בא לידי ביטוי?
הבלוגר בא לפה לידי ביטוי בזה שהוא הצליח לפצח איך עושים הרמונים בצורה הטובה ביותר. הרי אתה לא יכול לעשות הרמונים.
אז איך הוא עושה? לא הבנתי.
הוא לוקח את הרמונים.
עושה צלב. עושה צלב. איפה שגדולים הרמונים יש צלב בישבן שלהם.
נכון. ואז אתה פשוט מכניס אותם למכשיר שיודע להגיע ל-260 מעלות. נותן לו 12 דקות. ואז בסופו של דבר הרמונים הם... עכשיו... תראי, הרמונים...
זה הייתה חקירה קשוחה, זה כל מה שרציתי שתגיד.
הרמונים הם בסופו של דבר, הם גם איזשהו מאכל נוסטלגי, זה לא משהו שהיום ביום-יום אנשים אומרים, וואי, בא לי הרמונים, זה יותר של ה-80s, של ה-90s לכל את ההרמונים.
פחות גם פה ברצבות, בוא. זה פחות נוסטלגיה, זה אבל...
זה יותר, כן, יותר אוסטריה, בואך גרמניה כאלה.
צריך ארצות קור. אתה רוצה להגיד תודה למישהו בעניין הזה?
כן, אני רוצה להודות לדניאל יהודה, ואני רוצה להודות לילה דפנה, שעוזרות לנו פה עם הטרנדים, ואפרופו כל האוכל המנחם והפחמימות שדיברנו עליו, אני רוצה שנדבר רגע עם נטע. נטע לבני בעצם נוטרופתית, היא מתמחת בכל האוכל הבריא, יודעת להבריא אוכל. ואם יש משהו שבתקופה הזו אנחנו צריכים, זה באמת שמישהו ייתן לנו, אני אומר שזה בסדר לאכול עכשיו, זה בסדר קצת להשתולל, אבל עדיין את צריכה מישהו שצריכה קצת לאזן את הדברים, וזה בדיוק מה שנטע תעשה, היא דיאטנית קלינית ויוצרת תוכן בריא וטעים.
שלום נטע.
היי לה, היי גיא.
מה שלומך?
בסדר, מה שלומכם?
כיף להריח אותך.
את מסכימה עם גיא שזאת היא תקופה שצריך בין שאר הקטסטרופות שחגות מעל ראשינו וחובטות בנו כל יום מחדש, צריך גם להתעסק בקלוריות, בבריאות?
תראי, אני דיאטנית קצת אחרת. אני חושבת שלהתעסק בקלוריות מכניס אותנו לאיזושהי לולאה כזאת של דווקא ההפך ממה שאנחנו רוצים לעשות. אם אנחנו רוצים לעשות דיאטה, לרדת במשקל או לחיות אורח חיים בריא, זה בדיוק הפוך. אנחנו כבר מתחילים לספור את זה באובססיה. מי מאיתנו לא מכיר את זה שאנחנו מתחילים לספור קלוריות, ואז זה נהיה כבר, אוקיי, אז כבר פספסתי ואני ממשיך וממשיך. אז זה אני מאמינה שלא צריך אף פעם. אבל לאכול בריא, דווקא בתקופה הזאת שיש לנו כל כך הרבה סטרס, ואנחנו מפרישים קורטיזול בגלל זה, אני חושבת שאפשר לעשות שילוב של גם וגם.
מה המשמעות של להפריש קורטיזול?
זה אומר שאנחנו, בעצם כשאנחנו מפרישים קורטיזול בגלל שאנחנו בסטרס, מה שקורה זה שגם שאנחנו מתחילים, יותר קשה לנו להתמודד עם הסוכר, ואז גם רמות סוכר שלנו עולות. אז כאילו כל ההורמונים שלנו קצת משתבשים. זה לא רק, אנחנו לא רעבים, רק בגלל שזה פסיכולוגי, שכולם אומרים, כן, זה פסיכולוגי, אנחנו אוכלים מהסטרס. לא, זה גם באמת הורמונלי שהגוף דורש יותר. בגלל שהוא בסטרס, הוא מנסה להרגיע את הסטרס.
בסטרס אנחנו יותר רעבים, זה גורף? הבנתי.
זה, תראי, בגדול, הורמונלית כן זה גורף, אבל יש אנשים שדווקא בסטרס מפסיקים לאכול מהסטרס.
נכון.
לא הרבה, אבל יש
כאלה. לא, אבל יש כאלה שאומרים, לא הייתי מסוגל לאכול, אני גם לא מבין אותם.
נכון, אבל כשאנחנו אוכלים פחמימות, כי דיברתם בדיוק על פחמימות קודם, מה שקורה זה שהגוף מייצר סרטונין, שזה דווקא אמור להרגיע.
נכון.
בגלל זה אנחנו כל הזמן מחפשים את הפחמימות ואת המתוק, זה משהו שהוא רבולוציוני. אנחנו אוכלים את זה, מייצרים יותר סרטונין, זה מרגיע אותנו. ואז בעצם ההורמונים קצת נרגעים נקרא לזה, והגוף מקבל שלווה שכזאת. לא סתם אוכלים רק בגלל הסטרס, זה משהו שהוא באמת בא מהגוף.
אז איך היית מציעה, הרי כולנו פה בלבל כזה או אחר של סטרס בתקופה האחרונה.
איך היית מציעה? אני בלבל מאוד גבוה של
סטרס. נכון מאוד. אז איך היית מציעה בעצם, בן אדם מן השורה, איך להתמודד עם הדבר הזה ברמה התזונתית?
אמרתי, גם וגם. אני, מה שהייתי ממליצה, ואני ממליצה למטופלים שלי תמיד, זה קודם כל, בגלל שאנחנו גם יותר בבית, כי אי אפשר לצאת בערב, השבוע יכולנו, ובגדול אי אפשר, אז א', להתחיל מלצייד את הבית בדברים בריאים. זאת אומרת, אם אנחנו יודעים שאנחנו בסטרס ואנחנו צריכים מתוק, אז אולי נקנה קמח כוסמין או קמח מלא ונכין את העוגיות בבית, ולא נקנה חבילה מנצנצת כזאת בסופר. אז כבר עשינו קצת יותר טוב.
כן.
אולי מבחינה קלורית זה ישתווה, והעוגיות בבית יכולות להיות גם קצת יותר עשירות בקלוריות, אבל אנחנו יודעים שהכנו את זה בבית וזה כבר יותר בריא. א', להכין בבית כמה שיותר, לצייד את המזווה, לקנות כמה שיותר ירקות ופירות שיהיו זמינים לנו, להשאיר את הפירות על השיש.
זה טיפ מצוין ששמעתי אותו מהרבה אנשים ושווה ליישם אותו, זה באמת לקחת ולפרוס, כי כשפירות במקרר או ירקות במקרר, הרוב הילדים לא נוגעים בהם. כשאתה פורס את זה ואתה פותח את זה, אנחנו כולנו מכירים, אתה בא אחות,
להניח את זה על הצלחת,
פתאום נדבקים אליך כל הילדים.
כן,
זה גם, תראו, הילדים הרי, מה, הם חוזרים הביתה עכשיו, נגיד, כשהם לא נשארים בפארק, בגינה אחרי הגן, הם חוזרים הביתה, מה הם ישר, הם רוצים לאכול משהו. אז הם ילכו למזווה. עכשיו, אם במזווה יש את הממתקים, את כל השוקולדים, לא יודעת, מה שהם לא אוכלים ביום-יום, אז הם ייקחו את זה, אבל אם במקום זה יהיה על השולחן באמת פירות פרוסים, או איזה הוגה שאנחנו הכנו, הם יבחרו בזה, כי זה כבר מול העיניים שלהם.
אני גם חושבת, אני רוצה לשאול אותך לגבי משהו אחר בעניין הזה. אנחנו מעריכים את שעות האכילה שלנו, נכון? אנחנו מול גם באחת, שתיים, שלוש, המתח הוא גדול, אתה מתרואה באמצע הלילה, כל עניין הזה.
הולך שם מאוחר, אנשים דבוקים לחדשות.
עכשיו, אני... תלוי מי, אני מתעלפת בתשע, כי יש לי ניובורן, אבל זה קרוב.
כן.
הרוב ישנים מוחר.
מזל טוב, דרך אגב.
Thank you.
רואה, אז היינו צריכים להכין לבלקוק, זה קוסקוס גס כזה עם חלבי שמביאים להולדת. אבל אוקיי, אבל בכל זאת אנשים באמצע הלילה, אני יודעת שזה לא בריא ולא מומלץ לאכול מאוחר וזה, אבל אם כבר אוכלים מאוחר, מה את מציעה לאכול?
אני רוצה להתחיל שנייה מזה שלמה זה לא בריא לאכול בלילה, אני לא בטוחה שזה לא בריא, יש כאלה שבאמת סובלים אולי מריפלוקס או צהרבות וזה לא עושה להם טוב, אז להם באמת עדיף לא לאכול בלילה. רוב האנשים יכולים לאכול בלילה ולא יקרה להם כלום. למה אנחנו לא רוצים שיאכלו בלילה? כי אם אנחנו מעריכים...
תודה לך על זה.
אכילה, מה?
תודה לך על זה שאמרת שזה בסדר לאכול באמצע הלילה.
זה לגמרי בסדר, ואפשר לאכול גם לפני השינה, אם אין לנו מניעה בריאותית, הכל בסדר. הבעיה שיכולה לקרות אם אנחנו אוכלים בלילה, וזה גם אם את מכירים צום לסירוגין, זה שצריכת הקלורית היומית באמת מתחילה לעלות. כי כבר אכלנו את כל הארוחות שלנו, כי אנחנו עדיין מתעוררים בשעה שאנחנו צריכים ללכת לעבודה, או עם הילדים. אכלנו את כל הקלוריות, ועכשיו זה אכילה כבר שהיא עודפת. קלוריות עודפת. אז זה לא הנשנוש האידיאלי, אבל שוב, גם כאן, אם יש לנו ירקות שהם חתוכים כבר במקרה, או אם יש לנו את המלפפונים הקטנים, הפלפלונים, עגבניות שרי וכאלה, אנחנו יכולים...
גם בתור שייק בינה. אפשר לעשות את זה.
אפשר. ירקות אני לא עוזר, אבל פירות כן.
כן.
אבל גם זה, גם שייק, וכך שאני אוהבת שייקים, ואתה יודע אתה יודע שאני אוהבת שייקים, אבל עדיין יהיה לזה ערך קלורי גבוה, אם היום בבוקר ראיתי מישהי מכינה שייק עם קווקר ועם חימת בוטנים וזה, אז להקפיד על זה שזה יהיה באמת נקי מכל התוספות שיכולות בעצם לבוא לנו בהפוכה, כי זה מאוד בריא להוסיף חימת בוטנים, אבל כל כפית חימת בוטנים הכי שטוחה שיש, זה 50 קלוריות במנת שומן.
אני עדיין חושבת שהבעיה המרכזית זה איך אתה ממיר חשק של פיטה עם תפוח אדמה בבלילה מטוגן, חציל מטוגן, טחינה, חריף, אמבה, בפרוסה של מלפפון. איך
לא,
עושים את
לא ה... לא, את לא יכולה להמיר. את לא יכולה, בואי נהיה כנות, כשאת רוצה לאכול פיטה עם חציל מטוגן, את לא יכולה להמיר. אבל השאלה היא, אם את מגיעה לערב, שאת רעבה ממש, ואז באמת גם יש את הרעב ש...
אם אני מגיעה לערב, אני מגיעה רעבה ממש. יש ימים שבהם אני...
אז השאלה כאן, אני אומרת באמת מהקליניקה, האם אכלת כל היום ארוחות מסודרות וסבת, או האם אם את רעבה, אז יכול להיות באמת שצריכה עוד ארוחה. לאו דווקא מטוגן, אני כאילו על המטוגן הייתי מבטרת, וכאן דווקא הייתי משתמשת בנינג'ה גריל, ומכינה הכל שם ולא מתגנת שום דבר, שזה מה שאני עושה גם בבית וממליצה, אבל... לא להימנע, אנחנו צריכים פשוט לסדר את הארוחות, לפרוס אותם ככה. אם את יודעת שהאכילה המרכזית שלך היא בערב, אז אולי במהלך היום לאכול ארוחות יותר קטנות או פחות צפופות קלורית, נגיד יותר סלטים, יותר ירקות בתנור, ואת הפיטה עם תפוח אדמה ועם כל מה שהיה שם לשמור לנו לערב.
תראו, נטע, אנחנו יכולים להמשיך לדבר איתה עוד הרבה, אגב אני ממליץ בחום לעקוב אחרי נטע גם באינסטגרם וגם בטיק טוק, היא באמת מנגישה את כל העולם הזה, לא בצורה מיסיונרית, בצורה מאוד מאוד שקל להתמודד עם זה, וטיפים שהם מאוד מאוד
שומעים
יעילים.
את זה.
כן, כן, ואפשר לדבר איתה גם עוד שעות, כי אנחנו גם... בייחוד בתוכנית הזו שהתחלנו לדבר על האוכל המנחם, ובוא, היא עברה לנו את התוכנית, את מבינה? זה ממש כאילו משהו למה שהיא עושה. כל האוכל שלה, כל התוכנית שלנו דיברנו על פיתות וכאלה.
רציתי להגיד לשניכם, נזכרתי גם כי זה משהו שראיתי אצלך בפיד, זה הזכיר לי, זה לא אחד לאחד, אבל הצורה הזאת של רול, שאתמול לא, ראיתי בעובדה את הכתבה לאמילי. אמילי שחזרה, כן. הילדה בת 9 חגיגה שם אצל הזה. ושם מסתבר שהאוכל המנחמת שלה ושל הרבה ילדים בעוטף זה סושי. זה הדבר הראשון שהם ביקשו.
באמת?
כן, סושי. תחשבי על זה. בואי, זה לא סושי יפני. אנחנו מתמחים פה בארץ אבות לקחת מטבח ולהוריד אותו על הברכיים, בעיקר באמצעות המתקת יתר וחמיצות יתר וזה. אמילי הן, וזה, האורז הוא, הוא חמוץ מתוק כזה, וכן, ילדים עפים על זה.
נכון.
אז זו הייתה הבקשה הראשונה שלה, ואז הייתה יום הולדת של החברה שלה, של הילה, ש, והיה שם מגשים עמוסים של סושי, אפרופו אוכל מנחם.
כן, אגב, זה דור שגדל, שזה האוכל המנחם שלו, סושי. אני, כאילו, הבת שלי מאוד אוהבת סושי, זה אני... עכשיו שנחשפתי לזה בגיל 20 אולי.
נטע, נטע, תודה רבה רבה.
כן, היה כיף גדול.
היה כיף לשוחח איתך.
תודה רבה.
שבת שלום. סוף שבוע נעים.
גיא יקירי, תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
תודה רבה לעורכת שלנו רוני פורט. תודה רבה לך מאיה קנולר. טכנאית צ'יל. טכנאית מרגיעה. כמעט מנחמת, הייתי אומרת. שתהיה שבת טובה ושקטה, אינשאללה.
אמן, אמן, תודה רבה לך, הילה.
וברוך הבא, חודש דצמבר.
ברוך הבא, אנחנו...
ככה סוגרים שנה.
חכי, יש עוד חודש, בוא נראה אולי זה טוב. תודה רבה, אנחנו עם פוד פיד, אנחנו כל יום שישי, שעה 12 בצהריים, רדיו 102, בכל האפליקציות שמע, מחכים לכם. שבת שלום, שיהיה שקט.
שבת שלום. שישי בחסות...
נינג'ה אמיתי לא מתאמץ. נינג'ה מבית שריג אלקטריק, היבואן הרשמי. נינג'ה. וזה מוכן.